טוב, מה שאני אמרתי שאני רוצה לעשות עכשיו זה להיכנס קצת לשאלה. עד עכשיו הדיון היה דיון פילוסופי, מדעי, כללי, ועכשיו אני רוצה להיכנס לשאלה איך זה מתיישב עם מחויבות דתית, יהודית בפרט. האם אפשר להיות דטרמיניסט ויהודי מחויב? וכאן אני רוצה רק בכמה משפטים להקדים הקדמה, לפחות לתפיסתי, אין קשר בין שתי השאלות. זאת אומרת, את הדיון על הבחירה החופשית, אדם צריך לעשות עם עצמו ביושר ולראות לאיזה מסקנה הוא מגיע. אם הוא מגיע למסקנה דטרמיניסטית, וכתוצאה מזה נגיד שיתברר לו שזה לא מתיישב עם מחויבותו הדתית, בסדר, זה לא מתיישב, מה לעשות? אני צריך להיות ישר אינטלקטואלית, ולכן אני לא עושה את הדיון הזה כדי לשכנע מישהו שלהיות דטרמיניסט זה כופר, ולכן הוא צריך לנטוש את תפיסותיו ולאמץ את תפיסה הליברטנית. אני כן חושב שיש עניין לראות האם עמדה דטרמיניסטית מתיישבת עם עמדה יהודית או לא. אם זה לא מתיישב, אז הבן אדם, גם אם הוא ישר, עדיין יצטרך לקבל החלטות. אם מצד אחד הוא מקבל את המחויבות התורנית, או את האמונה הדתית של כן, היהודית, ומצד שני הוא הגיע למסקנה דטרמיניסטית, אם בהנחה ששני הדברים האלה סותרים, אז הוא יצטרך לקבל החלטות, איזה משניהם בעיניו גובר. אבל ברור שאני לא מתכוון להביא את זה כאן כטיעון נגד הדטרמיניזם. זאת אומרת, אם אני אראה שזה סותר את התפיסה או את המחויבות היהודית, זה לא טיעון נגד הדטרמיניזם. זה רק אומר שבן אדם יצטרך לגבש עמדה ולקבל החלטות. אוקיי, אז אני רוצה להתחיל באמת, המוטיבציה לדיון הזה נעוצה באנשים בוא נגיד במילים יותר ברורות, חיים סומפולינסקי, פרופסור חיים סומפולינסקי, היה ראש המכון, אולי עדיין, לא יודע, לחישוביות עצבית באוניברסיטה העברית, שהוא יהודי שחובש כיפה, שומר מצוות, מחויב להלכה, אני גם למדתי אצלו תקופה בבר אילן, לפני שהוא עבר לירושלים, גם בירושלים בעצם לקחתי אצלו קורס, לפני שכתבתי את הספר, בחירה חופשית, הלכתי לשמוע קורס שלו, על מדעי המוח ובחירה חופשית, והוא מתראיין בכל מיני מקומות, וכותב ומתאר את עצמו כמי שהוא יהודי מחויב להלכה ודטרמיניסט. הוא דטרמיניסט מסיבות מדעיות פילוסופיות ומחויב להלכה. והוא טוען שאין שום סתירה, להפך, היושר מחייב גם את זה וגם את זה, ולכן הוא שניהם, הוא מחזיק בשניהם. אז מעבר לוויכוח שיש לי איתו שתיארתי עד עכשיו, שזה ויכוח במישור המדעי והפילוסופי, כי אני חושב שאין ראיות מדעיות ופילוסופיות לדטרמיניזם. יש לי גם ויכוח איתו בשאלה אם זה מתיישב עם תפיסה דתית, לפחות במגבלות מסוימות. זאת אומרת, אנחנו נראה שכדי לקבל את המחויבות או את התפיסה הדתית וגם את הדטרמיניזם, אתה תצטרך לרוקן את זה מתוכן, לגמרי. אתה יכול להישאר עם איזה שלד פסדה כזאת של אמונה דתית, אבל מאחוריה לא יכול להימצא שום דבר. וזה מאוד טיפוסי אגב למגננה הדטרמיניסטית כנגד כל הטיעונים שראינו לאורך השיעורים השונים, שתמיד הדטרמיניסט נסוג לאיזושהי עמדה שמחליפה רעיונות במילים. אנחנו לא שופטים אנשים, אנחנו רק אומרים שאנחנו שופטים אנשים, או חושבים שאנחנו שופטים אנשים. אבל עדיין הדטרמיניסט אומר, אנחנו נמשיך להתנהג כרגיל, הדטרמיניסט מתנהג כמו הליברטן. אלא מה? כל מה שהוא עושה פשוט ריק מתוכן. אז לכן, סוג התירוצים הדטרמיניסטיים ימשיך גם לתוך ההקשר הדתי. הריקון מתוכן הזה של כל מה שאנחנו עושים, אבל להשאיר את הפסדה כמות שהיא. אנחנו נתנהג אותו דבר, נחשוב אותו דבר, אבל בעצם הכל ריק מתוכן. הכל אשליות, הכל ריק מתוכן, הכל זה סתם איזה דברים חיצוניים שאין מאחוריהם באמת שום דבר. אז אנחנו נראה שזה מה שקורה גם על המגרש הדתי. אוקיי, אז קודם כל, אולי נקודת מוצא טובה להתחיל, ושוב פעם, אני מזכיר שוב את ההקדמה שנתתי עכשיו, אני לא מביא את הדברים האלה כראיות נגד, אלא אני מנסה להציג מה התמונה שעולה מהמקורות, נקרא להם היהודיים. אז הרמב״ם כותב בפרק ה' בהלכות תשובה, רשות כל אדם נתונה. אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו. ואין הקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע. ולדעתם דבר זה עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצווה. שנאמר, זאת אומרת, זה לא הרמב״ם, הרמב״ם טוען זה כתוב בתורה. שנאמר, ראה נתתי לפניך היום את החיים, וכתיב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, כלומר, שהרשות בידכם, וכל שיחפוץ האדם לעשות ממעשה בני האדם עושה, בין טובים, בין רעים. אבל נדע, בלא ספק, שמעשה האדם ביד האדם, ואין הקדוש ברוך הוא מושכו ולא גוזר עליו לעשות כך, ומפני זה נאמר בנבואה, שדנים את האדם על מעשיו כפי מעשיו, עם טוב ועם רע. כן? הוא לא הביא את הפסוק הכי משמעותי פה, אחרי שראה אנוכי נותן לפניכם היום, את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, הפסוק גם אומר, ובחרת בחיים. זאת אומרת, הפסוקים עצמם בעצם אומרים לנו שנדרש מאיתנו לבחור, הווה אומר שיש לנו את היכולת לבחור. זאת אומרת, התורה אומרת לנו שבעצם הדרישות מופנות כלפינו בגלל שיש לנו את האפשרות לבחור. זה כתוב בתורה, הרמב״ם מתאר את זה פה כאיזשהו יסוד התורה כולה, אוקיי? אותו דבר כן המהר"ל, גם באיזה קטע בדרך חיים, אז הוא כותב, האדם נברא בצלם אלוקים ויש לו דמיון בזה לשם יתברך. האדם שנברא בצלם אלוקים יש לו סגולה זאת שהוא ברשות עצמו, כמו השם יתברך שהוא עושה מה שירצה. וכן האדם יש רשות בידו לעשות מה שירצה והוא בעל בחירה. אז גם המהר"ל רואה ביכולת שלנו לבחור איזשהו סוג של הצלם אלוקים שלנו. ומקביל קצת למה שהרמב״ם אומר, שזה בעצם יסוד התורה כולה. מה שנדרש מאיתנו זה בעצם להידמות לקדוש ברוך הוא, ולעשות שימוש ביכולת הבחירה שלנו, כמו שהקדוש ברוך הוא בעצם עושה. עכשיו, יש מקורות אחרים שמביעים עמדה דטרמיניסטית. יש למשל רב חסדאי קרשקש באור השם, אז הוא מתאר עמדה דטרמיניסטית משתי הסיבות שדיברנו עליהן לאורך השיעורים האלה, מהסיבה התיאולוגית של ידיעת הקדוש ברוך הוא מכתיבה את הבחירה שלנו, אם הקדוש ברוך הוא יודע מראש אז אין לנו בחירה, ומהסיבה הדטרמיניסטית מדעית. כיוון שהטבע יש חוקים ששולטים עליו, חוקים דטרמיניסטיים, אז כיוון שכך לא ייתכן שיש לאדם בעצם יכולת לעשות דבר אחד או אחר בנסיבות נתונות. זאת אומרת, הוא מקבל את שני סוגי הטענות לטובת הדטרמיניזם. הטענה הדתית, זו טענה שאומרת שהדתיות מחייבת דטרמיניסטית, לא רק שהיא לא דטרמיניזם, לא רק שהיא לא שוללת או לא סותרת דטרמיניזם, אלא הדתיות מחייבת דטרמיניזם, שזה בעיית הידיעה והבחירה, כמה שהקדוש ברוך הוא יודע מראש, וגם הדטרמיניזם שעליו דיברתי כל הזמן, שזה הדטרמיניזם המדעי. כיוון שחוקי הטבע הם דטרמיניסטיים, אז מה שקורה, בעצם קורה בהכרח. רביצקי כבר כתב על רב חסדאי קרשקש, שיש שם שתי חטיבות בספר שלו שעוסקות בבחירה, בחלק הראשון ובחלק השני, הוא אומר שיש סתירה בין שתי החטיבות, באחת מהן הוא מתבטא באופן מתון יותר, בשנייה הוא מתבטא באופן חריף וקיצוני יותר. בחטיבה המתונה הוא אומר שכן מסורה בידינו הדרך איך להתייחס למה שאנחנו עושים. מה שאנחנו עושים קבוע מראש, זה דטרמיניזם. אבל איך להתייחס למה שאנחנו עושים, זה תלוי בנו. אנחנו חוטאים כי הקדוש ברוך הוא קבע שנחטא. אבל האם אנחנו שמחים בזה שחטאנו, או מצטערים על זה שחטאנו, כן, היחס שלנו אל החטא הוא מסור בידינו. כך טוען הרב חסדאי קרשקש, זה כמובן לא ניתן להיאמר, פשוט בגלל שהיחס שלנו לדברים גם הוא חלק מהטבע. עכשיו השאלה, האם הקדוש ברוך הוא יודע מראש, לא האם אני אחטא, אלא איך אני אתייחס לחטא שאותו אני אעשה. אם הוא לא יודע את זה מראש, אז זה בעצם אומר שיש דברים שהוא לא יודע מראש, אז מה מפריע לך להגיד שהוא לא יודע מראש גם את מה שאני אעשה, לא רק את איך שאני אתייחס למה שאני אעשה. הרי אם אתה כבר מקבל שיש דברים שהקדוש ברוך הוא לא יודע מראש, אז מה הבעיה? אז כל האילוץ שלך לבנות את התיאוריה המוזרה הזאת נפל. אז תקבל שהוא גם לא יודע את מה שאני אבחר, לא רק את איך שאני אתייחס. ואם אתה אומר שהוא כן יודע את איך שאני אתייחס למה שאני אעשה, אז גם הדבר הזה לא בידי, כי הרי אתה מניח שאם הוא יודע מראש, אז מה שהוא יודע מראש לא מסור לבחירתי. אז כמו שאתה אומר על הפעולה עצמה שהיא לא מסורה לי, כי הקדוש ברוך הוא יודע את זה מראש, גם ההתייחסות שלי למה שעשיתי לא מסור בידי, כי הקדוש ברוך הוא יודע את זה מראש. כל החלוקה הזאת היא חלוקה מוזרה, אני לא מבין אותה, אני לא חושב שאפשר לומר דבר כזה.
רב, מה עם תכלית? מה עם תכלית? זאת אומרת, לפי מי שאומר שזה דטרמיניסטי, אז מה התכלית של כל העסק?
לא יודע. למה הוא צריך לתת לי תשובה מה התכלית של כל העסק? תשאל את הקדוש ברוך הוא. לא. אולי אני אעיר על זה עוד משהו בהמשך. בכל אופן, אז המקור הראשון, המקור תורני ראשון שיכול לדבר על דטרמיניזם, זה רב חסדאי קרשקש. אבל אני אומר עוד פעם, בסוף השיעור הקודם מישהו שאל שאלה ואני עניתי, נערכתי שם בעניין הזה של לא כל דבר שכתוב באותיות רש"י וכרוך כמו ספר קודש, זאת עמדה תורנית. יש לפעמים טעויות שמודפסות בכתב רש"י וכרוכות באותיות של זהב. אז גם רב חסדאי קרשקש, זה שהוא אומר, זה שהוא מביע עמדה סתירתית, זה לא אומר שיש עמדה דטרמיניסטית בעולם היהודי, זה אומר שהעמדה שלו היא לא עמדה. זאת אומרת, היא פשוט סתירה, לכן אפשר להתעלם מזה. יש מקורות אחרים, שאותם אגב סומפולינסקי נוהג לצטט בראיונות שהוא נותן וכולי, היה לי גם ויכוחים אישיים איתו די הרבה, אבל אני גם שומע דברים שהוא אומר וכותב ברשות הרבים, ושם הוא מצטט כתבים חסידיים, בעיקר כן, של אישביצה ורצדוק וכל הבית מדרש הזה של ה... אוקסימורוניסטים, לא יודע, כל החבר'ה האלה שאוהבים אוהבים לתעתע במילים. ולמשל, אז רב צדוק, כן, מי השילוח כותב, הכל בידי שמיים ואפילו יראת שמיים. זאת אומרת, הכל בידי שמיים כולל יראת שמיים. זאת אומרת, זה כאילו תפיסה דטרמיניסטית מוחלטת, זה המי השילוח. רב צדוק, שהוא תלמיד שלו, כותב ככה, בספר צדקת הצדיק. עיקר התשובה הוא, עד שיעיר השם עיניו, שיהיו זדונות כזכויות. רוצה לומר, שיקיר ויבין שכל מה שחטא היה ברצון השם יתברך. כמו שאמרו זל, ג' פסוקים וכו', ואתה הסבות את ליבם, ואשר הראותי וכו'. הראותי הקדוש ברוך הוא אומר. זאת אומרת, החטאים שאותם אתה עושה, הם בעצם ברצון הקדוש ברוך הוא. הוא החליט על זה. זאת תפיסה דטרמיניסטית קיצונית, כי בעצם אומרת, הכל בידי שמיים כולל יראת שמיים, כמו שהרבא שלו כותב, גם העבירות, לא רק המצוות. זאת אומרת, גם כשאתה עושה מעשים שהם כביכול נגד רצון השם, זה לא מעשים נגד רצון השם, זה מה שהיה רצון השם. אם אתה עשית את זה, כנראה שזה מה שהקדוש ברוך הוא בעצם רצה. תשימו לב, יש פה בכלל נקודה מעניינת, אז לפי זה אפשר לשאול, אני אגיע לזה עוד בהמשך, מה זה לעשות תשובה? בשני מישורים. א', על מה אני צריך לעשות תשובה? אם הקדוש ברוך הוא עשה את החטא שיעשה הוא תשובה, למה אני צריך לעשות תשובה? ב', מה זה בכלל לעשות תשובה? הרי גם עשיית התשובה זה מין משהו שאותו כנראה לא אני עושה אלא הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אין סיבה לעשות תשובה ואין גם אפשרות לעשות תשובה לפי התפיסה הזאת. אז תראו מה הוא כותב. אני חוזר לאותו קטע שקראנו עכשיו. מה זה עיקר התשובה? עד שיעיר השם עיניו. זאת אומרת, התשובה של הקדוש ברוך הוא, התשובה של האדם היא בעצם תשובה שעושה עליו הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מאיר את עיניו, וזה מה שנקרא שאנחנו עושים תשובה.
מה הוא אומר על שכר ועונש?
מה זאת אומרת, מה הוא אומר?
יש שכר ועונש?
אני לא יודע, אני מניח שהוא חושב שכן, אני לא...
איך יש שכר ועונש עם הכל הקדוש ברוך הוא?
אוטומטית, זאת אומרת, כל מנגנונים...
הקדוש ברוך הוא גם נותן את השכר.
הקדוש ברוך הוא מחליט על, 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 על החטאים, אחרי זה אני גם חוטף על זה, כי גם זה חלק מהתהליך, והכל מין איזה רוטינה דטרמיניסטית כזאת. ככה גם זה מה ש... כמו, דיברנו על השאלה איך דטרמיניסטים מסבירים ענישה בבתי משפט. אז אמרתי שהדטרמיניסטים לא כופרים בזה שצריך לאנוש עבריינים. הם נותנים לזה הסבר שמרוקן את זה מתוכן. הם אומרים, בסדר, אני, קודם כל אני השופט נאלץ לאנוש, כמו שאתה נאלצת לחטוא, גם אני בן אדם. ובית, גם יש הצדקה לעונש, כי העונש מתקן אותך. הוא נותן לך איזשהו חיזוק שלילי שימנע עבריינות עתידית. אז לכן, זה הכל למין, זה מה שאני אמרתי, לכל אורך הדרך אפשר לראות את זה, הדטרמיניסטים עוקבים לגמרי אחרי תפיסת העולם הליברטנית. כל מה שאנחנו חושבים ועושים נשאר אותו דבר, זה רק מתרוקן מתוכן. מה שנשאר זה כאילו, באופן חיצוני הכל נראה אותו דבר, אבל כשאתה שואל את עצמך מה אתה, מה הבסיס, למה, אין תשובות, זה הכל ריק מתוכן, וזה באופן עקבי התפיסה או האפולוגטיקה הדטרמיניסטית. יש איזו תחושה בעולם שהליברטנים נמצאים באפולוגטיקה, זאת בדיחה אינטלקטואלית, זאת אומרת, מי שנמצא פה באפולוגטיקה מטורפת זה הדטרמיניסטים. הדטרמיניסטים כל הזמן מסבירים שכל מה שאנחנו חושבים ועושים כן כן הוא בעצם נכון למרות שהוא ריק מתוכן כי יש להם איזה פלפול כזה. זה תהליך אפולוגטי מטורף ממש. מוזר שהדבר הזה נתפס בתור העמדה הרציונלית, כן, בשיח הכללי, ודווקא התפיסה הליברטנית זה כאילו העמדה המיסטית, הלא רציונלית, המתגוננת. זה פשוט שטויות, זאת תעמולה, לא שום דבר מעבר לזה. בכל אופן, אז פה באמת יש איזושהי תפיסה מאוד קיצונית. עכשיו, כמובן, לשאול מה הוא אומר על שכר ועונש, כן, שאלת מה הוא אומר על שכר ועונש, זה לא רציני, כי בספר צדקת הצדיק זה פרגמנטים כאלה, ובכלל, כתבים חסידיים, אתה לא מצפה מהם לעקביות. עוד פעם, יש לי ביקורת עליהם, שאני חושב שהם גם לא עקביים. פה אני מתכוון לומר, מדבר על הז'אנר, זה לא ביקורתי מה שאמרתי. מה שאמרתי זה פשוט, ז'אנר של פרגמנטים לא כותב, לא מציג תמונה שלמה ועקבית. אז הוא לא יכתוב בפסקה הבאה מה דעתו על שכר ועונש. יש לו איזה פרגמנט שאומר שהכל בידי שמיים כולל יראת שמיים, ואחרי זה הוא עובר לדבר מה היה עם זלפה ובלהה. זה לא ספר שמציג תמונה שיטתית, לכן קשה מאוד להבין מה הוא אומר על נושא אחר שאולי קשור לעניין. אין פה מסה שפורסת איזושהי תמונה שיטתית. זה פשוט לא הז'אנר הנכון. האמונה שיש לאנשים כאילו שיש איזושהי תמונה עקבית מאחורי הספר, גם אם הז'אנר לא משקף אותה, כן, צורת הכתיבה לא משקפת אותה, אני לא מאמין גם בזה. אבל פה כמובן אפשר להתווכח. אתה יכול לראות מקומות אחרים באותם כתבים עצמם שפשוט סותרים חזיתית. יש כמה וכמה אמירות גם של האיש ביצר וגם של רב צדוק שכותבים חד משמעית על בחירה חופשית שיש לבן אדם, להפך. הם לוקחים את זה לכיוונים כל כך קיצוניים הרבה יותר מאשר הליברטנים הכי קיצוניים שאני מכיר. אגב, זה היו דמויות מאוד מקוריות, מאוד חדשניות, מאוד עצמאיות במחשבה. גם זה לא ממש מתיישב עם איזו תפיסת עולם דטרמיניסטית כזאת, כאילו שהקדוש ברוך הוא עושה הכל, למרות שהכל יכול להיות, או שהוא עשה אותם נורא מקוריים וחדשניים, הקדוש ברוך הוא. אז הוא בחר להוריד לעולם את כל החידושים שלו דווקא דרכם ולא דרכנו. בסדר, אוקיי. אמרתי, תמיד יכולים להיות תירוצים כאלה שמרוקנים את זה מתוכן. הבעיה היא שברגע שבספר או במשנה הגותית ישנן סתירות לוגיות, אז קשה להסיק מן המסקנות. אתה יכול להביא ציטוטים מהאיש ביצר או מרב צדוק שמסבירים שהם חושבים שאין לאדם בחירה חופשית, אבל יש ציטוטים אחרים שאומרים שיש. אז עכשיו מה אצלהם? אז השאלה היא מה לעשות עם דבר כזה? אז זאת משנה מיסטית כזאת ופרגמנטרית, היא לא, אין שם משהו שיטתי, ולכן בעיניי לצטט ספרי חסידות זה לזרות חול בעיניים, באופן כללי, לא רק בתחום הזה. באופן כללי ספרי חסידות, הם מבחינתי שקופים, זאת אומרת, הם לא אומרים שום דבר. לא, אין מה לצטט אותם, כי הם לא אומרים כלום. אם אתה רוצה, אתה יכול להמיס עליהם את מה שאתה רוצה, תמצא גם את ההפך באותו ספר. זה לא, אין שם שום דבר. בכל אופן, אז אני אביא לכם רק דוגמה אחת, כדי שתראו שאני לא סתם משמיץ. אז הנה, תראו, בהמשך אותו קטע, לא במקום אחר, בהמשך של אותו קטע, הוא כטעם ידיעה ובחירה, שבער האריזל, בסוף ספר 400 שקל כסף, ששניהם אמת, כל אחד במקום בפני עצמו, במקום הבחירה שם אין מקום לידיעה, ובמקום הידיעה שם באמת אין מקום לבחירה. וכשמשיג לאור זה העצום, אז שבו כל זדונותיו בלתי יוצאים מעומק ידיעת השם יתברך, והוא ודעתו ורצונו הכל אחד. ומאחר שהשם יתברך רצה כן, הרי הכל זכויות וזוכה לכפרה גמורה שביום הכיפורים. מי שיבין את הקטע הזה, אני לדעתי גם הוא לא הבין את הקטע הזה. זאת אומרת, אבל הקטע הזה פשוט אוסף של סתירות, שאתה אומר, זה במקום אחד וזה במקום אחד, הכל בסדר. הדבר הזה הוא משולש עגול במקום אחד, והוא ריבוע אליפטי במקום אחר, ולכן זה לא סותר אחד. זה מין איזה טקסט כזה שלא אומר כלום. באמת, זה נשמע נורא עמוק ונורא זה, ולומדים אותו נורא בהתלהבות היום, את הכתבים החסידיים האלה, זה פשוט שערוריה אינטלקטואלית, מה שקורה פה. מפריחים מילים, יש סתירה בין כל משפט למשפט אחר, אף אחד לא טורח ליישב את הדברים האלה, כי אי אפשר כנראה ליישב את הדברים האלה, וזהו, ויוצאים בשלום. אז מה, מה, מה אני אמור, מה אני יכול להסיק, איזה מסקנה אני יכול להסיק מטקסט כזה? כלום.
אבל הבעיה של סתירות. היה של ידיעה ובחירה קיימת גם ברמב״ם, וגם שם זה נשאר כבחירה.
לא, אבל הרמב״ם אומר, הרמב״ם לא, לא מיישב, זו שאלה אם הוא מיישב או לא, דיברנו על זה, אבל הרמב״ם לא אומר, כן, כן, יש לי תירוץ, הידיעה והבחירה זה במקום, הידיעה זה במקום אחד, והבחירה זה, מה זה מקום אחר או לא מקום אחר? יש לי ידיעה, יש לי בחירה? הקדוש ברוך הוא יודע את מה שאני הולך לבחור או לא יודע, מה אתה מספר לי סיפורים על מקומות? זאת אומרת, במקום אחד יש ידיעה, במקום אחר יש בחירה. אז מה, הוא לא יודע את מה שאני הולך לעשות או שהוא כן יודע? זה פתאום עם מילי באלמה, זה פשוט אוסף של שטויות. זה הכל, אוסף של שטויות, אין לי מילה אחרת להגיד על הדברים המוזרים האלה. אני לא מבין, אנשים מתעסקים עם זה וכל כך מתלהבים מהעומק המופלא שיש בדברים האלה. כמובן, כל אחד עם כל גישה מטורפת ככל שתהיה, יכול תמיד לעשות איזה ציטוט מרב צדוק, ואז הוא נשמע נורא עמוק, מקורי, ואפילו קשור למקורות היהדות. קשר בין זה לבין מקורות היהדות זה בערך כמו הקשר בין זה לבין הינדואיזם. זה לא קשור לכלום, כי זה לא אומר כלום. אז אתה יכול לקשור אותו או לא לקשור אותו למה שאתה רוצה. תראו למשל, עוד פעם, צדקת הצדיק, כן, שרב צדוק.
פעמים יש אדם מלובלין?
מה?
זה רב צדוק מלובלין?
כן. פעמים יש אדם עומד בניסיון גדול כל כך, עד שאי אפשר לו שלא יחטא, כדרך שאמרו מה יעשה הבן ולא יחטא, ובזה הוא נחשב אונס גמור, דרחמנה פטרי. שמעתם? וגם בהסתת היצר בתוקף עצום, שאי אפשר לנצחו, שייך אונס. כן? יש מצב שיש לך יצר מאוד מאוד חזק, או הניסיון שלך מאוד מאוד חזק, אגב, זה לא שני מצבים, זה אותו מצב עצמו. כלומר שעוצמת הניסיון תמיד נמדדת, לפי עוצמת היצר, לכן זה בכלל לא שני דברים, זה אותו דבר עצמו. אבל לא, לא משנה, זה שני דברים, לשיטתו, ובשניהם זה בעצם אני פטור, כי זה אונס, ועיין מה שאמרו, גבי תחילתו באונס, אפילו צופחת לבסוף, שהיא מלא מניחה, היא סוחרתו מותרת לבעלה. כן, שהיא האישה שנאנסה שמה, אז היא מותרת לבעלה גם אם היא צווחת והיא אומרת, אפילו אם הוא לא היה אונס אותי, הייתי נותנת לו כסף כדי שיעשה את זה. אני רוצה את זה. עדיין היא מותרת לבעלה, מה הייתה מה? יצר אלבשה. יצר אלבשה. הרי דזה מחשב אונס גמור, אף על פי שהוא מרצונה. למה? כי במקום שיש לך דחף לב בר כיבוש, וזה יצר מאוד מאוד חזק, אז אתה נחשב אנוס. אוקיי? בכל מקום, יצר גדול כזה, אי אפשר באדם לחופו, והוא אונס גמור, ואין בזה עונש, אף דעשה איסור, כיוון די האנוס. אבל האדם עצמו אין יכול להעיד על עצמו בזה, כי אולי עדיין היה לו כוח לחוף היצר, כמו ששמעתי בזה, לא משנה. מה פשר העניין הזה? הרי לשיטתו, האדם אנוס בכל המצבים. אין לאדם בחירה חופשית. כל מה שהוא עושה זה דחף לב בר כיבוש, זו תוצאה של דחפים פנימיים או מה שהקדוש ברוך הוא עושה עליו מניפולציות. אז מה פשר הפטור הזה במצב של יצרה אלבשה או במצב של דחף לב בר כיבוש? כל פעולות האדם הם דחף לב בר כיבוש. באחד השיעורים האחרונים דיברתי על ההשלכות המשפטיות של הדטרמיניזם והליברטניזם, ואמרתי שם שהרבה פעמים נשאלת שאלה על הדטרמיניסטים, איך הם מסבירים את ה... איך הם מצדיקים את ענישה בבתי המשפט. לשפוט בן אדם ולענוש אותו. ואמרתי שעל זה יש להם מלא הסברים, השאלה שלי היא בדיוק הפוכה. איך הם מסבירים את הפטור מעונש, במקומות שאנחנו פותרים אדם מאחריות פלילית. אם היה לו יצר חזק, דחף לב בר כיבוש, לא יודע מה, פסיכוזה רגעית, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. למה שם אני פותר אותו? הרי בעצם לתפיסת הדטרמיניסט, כל פעולה של האדם נעשית כך. אלה לא פעולות חריגות. כל פעולה של האדם נעשית בגלל שהתעורר בתוכו משהו שגרם לו לעשות את זה. הרי הוא תופס של האדם אין בחירה. אז מה פשר? השאלה היא לא למה מאנישים אותו כשהוא לא אנוס. השאלה היא למה לא מאנישים אותו כשהוא כן אנוס. מה זה נקרא להיות אנוס? הרי האדם שהוא דטרמיניסט, בתפיסה הדטרמיניסטית, האדם הוא תמיד אנוס. או לא אנוס, לא משנה, תקרא לזה איך שתקרא לזה, אבל איך אתה עושה הבחנה בין מצב של אונס למצב שהוא לא של אונס? אז מה זה אומר? אז זה אומר שהקטע הזה בעצם מניח שיש לנו בחירה חופשית. איך זה מתיישב עם הקטע של למעלה שאומר שאין לנו בחירה חופשית? לרב צדוק פתרונים, זה במקום אחד, כנראה שהוא אומר, מקום הזה זה בחירה, מקום הזה זה ידיעה, הוא מתכוון למקום בספר. יש מקום אחד בספר שבו התפיסה היא דטרמיניסטית, ומקום אחר בספר שבו יש לנו בחירה חופשית. אני לא, באמת, לא מצליח להבין את הטקסטים האלה, זה ממש פילי פלאות. פעם קראת, עכשיו זה מזכיר לי משהו. יש איזה קטע של, פה הנה בלשן הזה. נועם חומסקי, יש לו קטע נהדר על הפילוסופים הצרפתים. הוא אומר, אני בסך הכל נחשב אדם אינטליגנטי, בדרך כלל. כשנותנים לי טקסט, גם בתחום שבו אני לא מבין, אם יסבירו לי, אני אבין. זאת אומרת, ישבו איתי ויסבירו לי, אז אני אבין. איכשהו בסוג הטקסטים האלה של הפילוסופים הצרפתים, לא מצליחים להסביר לי, אני פשוט לא קולט. אז עכשיו אני לא יודע מה לעשות עם זה, או לחשוב שאני לא מספיק חכם כדי להבין את זה, או שאולי יש אפשרות אחרת. הוא נשאר עם שלוש נקודות. אז הייתי אומר דברים דומים גם על טקסטים חסידיים רבים. טוב, בכל אופן, אז לכן אני אומר שהמובאות האלה מספרי חסידות למיניהם לא מאוד מרשימות אותי. גם בגלל שהספרים האלה מכילים המון סתירות, וגם בגלל שזה שזה כתוב בכתב רש"י, זאת לא אומר שזאת לא טעות. זה לא מאוד מטריד אותי. השאלה, האם אתה יכול לראות דבר כזה כעמדה יהודית לגיטימית, כי היה רב צדוק והאיש ביצר וכו', זה כבר שאלה, אני לא יודע. בעיניי זאת לא עמדה, אז במילה זה לא, אני לא חושב שיש מה לדון אם היא עמדה יהודית. קודם שיביאו עמדה, ואז נראה אם היא יהודית או לא. לצטט מישהו מתוך קטע מתוך ספר סתירתי, אני לא יודע מה זה נותן. זה לא נראה לי מאוד משמעותי. בכל אופן, מעבר לדיון הכללי הזה על עצם הדיון הישיר, על השאלה אם יש לנו או אין לנו בחירה, שאנחנו רואים שהתורה עצמה אומרת ובחרת בחיים, מה שמביא אחרי זה הרמב״ם וכו', ובסך הכל זה כמעט קונצנזוס מלא, נדמה לי, לאורך ההיסטוריה של ההגות היהודית, שיש בחירה חופשית, ושוב פעם אמרתי, בעיניי זה לא טיעון כשלעצמו. אני רק מתאר את המצב, ואדם יכול לחשוב אחרת גם אם יש קונצנזוס. זה לא, אני מכיר את זה מישהו, שניים שלפעמים זה קורה להם. בכל אופן, הדיון יכול להימשך גם כשאנחנו מתעסקים בהלכה כמסיכה לפי תומה. כשאנחנו רואים את ההלכה כמסיכה לפי תומה, לא בדיונים ישירים על השאלה אם יש לבן אדם בחירה או אין לבן אדם בחירה. נדמה לי שההלכה כמסיכה לפי תומה אומרת לנו בבירור שיש פה איזושהי הנחה דטרמיניסטית, הנחה ליברטנית, סליחה. דיברנו כבר אצל רב צדוק בשאלה של, בפטור של אנוס מעונש. ההנחה, כן, בכל ההלכה, מוסכם על לכל הדעות, בכל המקומות, שאדם שאנוס פטור מעונש, כן? ולנערה לא תעשה דבר, לומדים את זה מפסוק. עכשיו, הפטור הזה מעונש, קשה מאוד להבין אותו בתמונת העולם הדטרמיניסטית. למה אדם פטור מעונש? כל פעולותיי, כל הפעולות שאותן אני עושה הן פעולות בעונש. אז מה מיוחד במצבי עונש שלא קיים במצבים אחרים? אין שום סיבה לפתור את האדם. יש פה אולי מקום לחלק בין אונס חיצוני לאונס פנימי. אם מישהו מאיים עליי באקדח, ובגלל זה עשיתי פעולה אסורה, אפשר להגיד שפה אין מה להטיל עליי עונש גם בתפיסה הדטרמיניסטית, כיוון שהרי מטרת העונש בתפיסה הדטרמיניסטית היא לתקן אותי, לשנות לי את המבנה המוחי, כך שלהבא אני לא אגיע לעשות את החטא, כי הרי זה מה שגרם לי לעשות את החטא, המבנה המוחי המשובש. אז העונש יתקן את זה, הוא יכניס איזשהו הרתעה, וזה מתקן לי את הרשת הנוירונית אצלי בראש, וככה אני בעצם לא יחטא בהמשך. אבל כאן, אם עשיתי זה תחת עונס, אז במצב כזה, ברור שאין לי בעיה בראש, אין מה לתקן. אני לא עשיתי זה בגלל שרציתי, עשיתי זה כי מישהו אחר איים עליי. לכל היותר אתה צריך להעניש את מי שאיים, לא את מי שחטא. לכן כאן אפשר להבין את הפטור מאונס גם בתפיסה הדטרמיניסטית. אבל אונס פנימי, כמו שהזכרנו קודם, דחף לב בר כיבוש, טעות בתפיסה, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, זה כמובן לא פטור בשום צורה. אונס פנימי זה בדיוק אומר שהמבנה המוחי או האישיותי שלי גרם לי לחטוא. זאת בדיוק הסיבה, למה צריך להעניש אותי? כדי לתקן את המבנה המוחי והאישיותי הזה, כדי שאני לא אגיע לחטוא בהמשך. יש למשל, כן, המימרה של הלכת רבי אילאי, דיברתי על זה כבר, אני חושב, שרבי אילאי אומר שאם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, ילבש שחורים, ילך למקום רחוק ויעשה מה שליבו חפץ, אוקיי? אז רבי אילאי כמובן מדבר במצב שאדם מעריך שיצרו מתגבר עליו. אבל הרי זה תמיד המצב. זה לא מצב חריג שיש לי איזה דחף לב בר כיבוש. זה תמיד המצב. אז בעצם רבי אילאי אין לו מה להגיד. אם אדם רואה שיצרו מתגבר עליו, אז יצרו מתגבר עליו. זה הכל. הוא ילך למקום רחוק אם הוא יחליט ללכת, אם יצרו ייקח אותו למקום רחוק או לא. אין מה לתת הנחיות לאדם כזה. זה לא מצב שהוא מצב שונה. זה במקום אחר גם לא בידיך. הכל מאבד לחלוטין את משמעותו בתמונה הזאת. יותר מזה, יש מערכת שלמה של מושגים נפשיים שמלווים את ההלכה. ההבחנה בין שוגג למזיד, בין אינו מתכוון למתכוון, בין מתעסק ולא מתעסק. כל הדברים האלה מאבדים לגמרי את משמעותם בתפיסת עולם דטרמיניסטית. מה זה משנה אם אני מתעסק או לא? אני כפוי לעשות את מה שעשיתי כך או כך. אז מה זה משנה אם שמתי לב לזה או לא שמתי לב לזה? זה שאני שם לב, כאילו זה אירוע מנטלי, הרי לפי התפיסה הדטרמיניסטית, מטריאליסטית, זה בעצם אפי-פנומנה. זוכרים? הסברתי את זה שבתפיסות הדטרמיניסטיות-מטריאליסטיות, התהליכים הנפשיים הם נגזרות של הפעולות הפיזיות, המוחיות. התחושות שיש לי, כאילו אני רוצה, או אני מחליט, או אני מתרגש, או אני מפחד, או כל מיני תחושות שיש לי, או שאני חושב, לא משנה, כל זה, זה סייד אפקט, זה תוצאה צדדי של תהליכים ביולוגיים. אז מה, למה בכלל משנה אם היה לבן אדם את התהליכים הנפשיים או לא? מה שחשוב זה מה שהוא עשה. התהליכים הנפשיים הם מקום אחר, איזושהי תוצאה דטרמיניסטית של מה שקורה לו במוח. אז מה אכפת לי עכשיו אם הוא היה מתכוון או לא מתכוון, אם הוא היה שוגג או לא שוגג, גם במצוות עשה אגב, לא רק בלווים. גם במצוות עשה יש דין מצוות צריכות כוונה. למה צריך כוונה? מה מעניין הכוונה? גם הכוונה שתהיה לי רק תוצאה של תהליכים דטרמיניסטיים, או שקורים בי או שלא קורים בי. זה הקדוש ברוך הוא עושה את זה בין כה וכה. גם את הכוונות שלי הקדוש ברוך הוא עושה, לא רק את המעשים שלי. אז כל ההיזקקות הזאת למערכת המושגים המנטליים, המושגים הנפשיים, היא נראית לחלוטין לא מובנת בתמונת העולם הדטרמיניסטית, ועוד פעם אני אומר שזה לא טיעון, זה לא טיעון, זה לא טיעון נגד הדטרמיניזם. כי אם הבן אדם מגיע למסקנה הדטרמיניסטית, זאת אומרת, הנה חינמי, אז באמת חזל טעו. חזל לא ידעו שהעולם הוא דטרמיניסטי, ולכן הציבו מערכת שלמה של שיקולים, שוגג, מתעסק, אינו מתכוון, כל מיני דברים מן הסוג הזה, כשבעצם היום מתברר לנו מדעית שאין שום משמעות למושגים האלה. אז אתה יכול להגיד שכל העסק הזה הוא טעות, בסדר, מה שבסופו של דבר נשאר מהמערכת, זאת איזושהי פסדה ריקה. אתה יכול להישאר עם כל זה, בלי הצדקה, בלי בסיס, בלי משמעות, בלי כלום, ולהמשיך באיזושהי רוטינה לקיים את מה שכתוב בשולחן ערוך מאיזושהי סיבה. אבל זה כל כך, לא מאיזושהי סיבה, אלא בגלל שאתה כפוי לעשות את זה, בשיטתך. אז אתה אפילו לא צריך הצדקות. בסדר, אבל מה הטעם לדבר עם אחד כזה? מה הטעם להתווכח? הנימוקים שהוא מעלה הם לא באמת הסיבה שבגללה הוא חושב את מה שהוא חושב. אז כל השיח בעצם מתרוקן מתוכן. דיברתי על הכוונות, בואו נדבר על כוונות בתחום של הקניינים, לא בתחום של מצוות עשה ומצוות לא תעשה. כשאני עושה פעולה קניינית ולא מתכוון לקנות, אז לא קניתי. הוא גר שמתכוון לקבל מצוות, אז הוא גר, אבל אם הוא עושה את כל פעולות הגיור אבל לא מתכוון לקבל מצוות, הוא לא גר. מה המשמעות של הכוונה הזאת? הכוונה הזאת זה סתם הרי זה תוצאה של תהליכים פיזיולוגיים במוח, אז שלא תלויים בי, אין לי בחירה. שאלה אם הזרם במוח זרם לפה או זרם לפה. אז אם הזרם במוח זרם לפה הוא יהודי, או שהוא קנה את החפץ, ואם הוא זרם לפה, אז לא? למה, למה זה מעניין? אתה יכול להגיד ככה, גזירת הכתוב, זה מה שהקדוש ברוך הוא החליט. זה תמיד אפשר להגיד, אבל כל הדברים מאבדים את משמעותם ברגע שאתה מסתכל עליהם בפריזמה הזאת. מישהו העיר קודם?
כן, הרב, לגבי הקניין, כוונה בקניין אולי זה יותר פונקציונלי. אולי אפשר לטעון שבקניין זה פונקציונלי, כי צריך, לא יודע, כנורמה, כדי שהבני אדם יתנהלו במסחר כמו ש, בצורה שהיא תקינה, בצורה שהיא שקופה, אז צריך שאנשים יתכוונו לקניינים שלהם.
אבל זה בדיוק הנקודה, אם זה לא בידי, אז הייתי יכול לקבוע באותה מידה שלא צריך כוונות, ועדיין זה היה מתנהל בצורה תקינה, והכל בסדר. ברגע שעשיתי פעולה קניינית, החפץ נהיה שלי, בין אם התכוונתי ובין אם לא. זאת מערכת מסודרת היטב, כל אחד יודע למי שייך, להפך, זאת מערכת יותר ברורה ויותר חד משמעית. כי לך תברר מה היו כוונותיו. מעשים זה דבר ברור וחד משמעי. אומר יותר מזה, יש גם סוגיה בתחילת במציאה, על קניין מועיל ושאינו מועיל. כן, רבי קיבייגר ידוע על הדברים האלה, ונפל על המציאה. מישהו ראה המציאה ונפל עליה. בסדר? עכשיו, הוא חשב שהנפילה על המציאה קונה לו אותה. הוא בארץ, הוא לא יודע דיני קניינים, הוא חשב שהנפילה על המציאה קונה לו אותה. עכשיו, האמת היא שהוא יכול היה לקנות אותה בקניין ד' אמות, ברשות הרבים. אז הוא התכוון לקנות את המציאה, אבל הוא התכוון לקנות אותה בנפילה. אבל נפילה לא קונה. קניין ד' אמות קונה. אבל בקניין ד' אמות הוא לא ידע עליו, הוא לא התכוון לקנות בקניין ד' אמות. יש שם דיון שלם בקניין מועיל ושאינו מועיל, האם הוא קונה את החפץ או לא. עכשיו, כאן יש כוונה לקנות, וגם יש פעולה קניינית תקפה, קבילה. אלא שהכוונה לא הייתה לקנות בפעולה התקפה. נו, אז מה? פה כבר הייתה גם כוונה לקנות, אז מתקיים כל מה שאתה רוצה. עדיין, מה הבעיה? תגיד, אם נעשתה פעולה קניינית, אז זה שלך, לא נעשתה, אז זה לא שלך. שמה להיזקק לכל ה... המימדים המנטליים, הכוונות האלה, כשהן באמת רק מסבכות את המצב, הן מסבכות את התמונה. התמונה הייתה הרבה יותר פשוטה, אם היית תולה את הכל במעשים, עשית מעשה כזה, כן, נגעת נסעת, כמו שאומרים בשח. זאת אומרת, אחזת ברגלי, אתה צריך להזיז אותו, גם אני לא מעניין אותי מה הכוונות שלך, וכן התכוונת ולא התכוונת. יש חוקים ברורים וככה אפשר להתנהל. אז כל הסיפור הזה קצת לא סביר, לא הגיוני. אולי יותר מזה, דיברנו קודם על מושגים של תשובה, של חרטה. במסגרת התשובה אני אמור להתחרט על מה שעשיתי ולקבל על עצמי לאבא לא לעשות את זה יותר. מה המשמעות של חרטה ותשובה וקבלה לאבא? הרי כל אלה תהליכים דטרמיניסטיים. או שהם קוראים לי או שהם לא קוראים לי, זה לא בידיי, אוקיי? לא החטא היה בידיי ולא התשובה שאני עושה עליו היא בידיי. אז שמה צריך אותה? מה הערך שיש בדבר כזה? מה זה משנה אם התכוונתי לעשות תשובה או לא התכוונתי לעשות תשובה? זה גם חלק מאותה משפחה של מושגים נפשיים או מושגים מנטליים, אוקיי? למה התשובה היא תנאי לכפרה או לפטור מעונש או כל מיני דברים מן הסוג הזה? אין לזה שום חשיבות נראה, יותר מזה, איך בכלל אפשר לעשות תשובה? הרי זה לא בידיי. מה אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יעשה תשובה עבורי, כמו שכותב רב צדוק בקטע שראינו למעלה? מה, אני אמור לחוש איזה תחושה אשלייתית כזאת שאני עושה תשובה, למרות שבאמת לא אני עושה את זה וזה לא תשובה, זה סתם פעילות נוירונית כזו או אחרת. בשביל מה, כל הסיפור, אתם רואים פה שכל הסיפור הזה מתרוקן מתוכן. זה לא עוזר שום דבר. מה קורה, לא יודע מה, מה קורה לגבי נדר? כן, נדר, אדם נודר, ואז לפי ההלכה הוא יכול ללכת לחכם שיתיר לו את הנדר. עכשיו, כשהוא מתיר לו את הנדר, זה דורש חרטה ופתח. בודק אם הוא מתחרט ופתח, שאם הוא היה יודע משהו, הוא לא היה נודר. עכשיו, מה זאת אומרת? הוא נדר בגלל שהנוירונים גרמו לו לנדור. זה אין פה שיקול דעת שאתה מחליט אם כן או לא. אז כל המושג של התרת נדרים הוא לא רלוונטי. עכשיו, עוד פעם, אתה יכול להגיד גזרות הכתוב, ואין לזה שום משמעות הגיונית, אבל ככה התורה גזרה, וכל הסיפור הזה זה אוסף של גזרות הכתוב. אבל א', בנדר בעצם אין מקור, זה הרי הררים התלויים בסערה, כמו שהמשנה בחגיגה אומרת, התרת נדרים, ויש הפרת נדרים באישה יקימנו ואישה יפירנו, לגבי אישה שהבעל יכול להקים ולהפיר לה את הנדר. אבל התרת נדרים, אין לזה מקור בתורה ברור. זה רמזון קטן שעליו בונים את כל הסיפור. כל הסיפור הזה לא הגיוני, על הרמז הזה לא הייתי בונה כלום. מילא אם התורה הייתה אומרת משהו, אבל לבנות גזירת הכתוב לא הגיונית לחלוטין, כשאין אילוץ לעשות את זה, אז בשביל מה? שלא לדבר על זה שהחכם שמתיר את הנדר, גם הוא כפוי לעשות את מה שהוא עושה, לא רק אני הייתי כפוי לעשות את מה שאני עושה. כל הסיפור, אתם מבינים, זו תמונה הזויה לחלוטין. אני כבר לא מדבר, זה בהקשר ההלכתי. גם בהקשר אבל האמוני מטאפיזי אפשר עכשיו לדון, קודם כל במושגים רוחניים כמו מלאכים, שדים, עולם הבא, גן עדן וגיהינום וכו'. אלה כמובן עומדים בסימן שאלה גדול בתפיסת העולם המטריאליסטית, אגב פה בעניין הזה אני גם בסימן שאלה בלי קשר למטריאליזם, אבל ברור שאת כל הדברים האלה אין מה לדבר עליהם, בתמונת עולם דטרמיניסטית, בתמונת עולם מטריאליסטית, לא קיימים כל הדברים האלה, כי הם לא מטריאליים, אוקיי? יותר מזה, לגבי שכר ועונש, כן, אז מה בעצם אתה אומר לי? אתה בעצם אומר לי שבעולם הבא אנחנו נענש או נקבל שכר, אז קודם כל אין דברים כאלה, כי אין גם מה שיגיע לעולם הבא, כי גם באדם אין שום דבר שנשאר אחרי שהגוף נכחד, אז מה יגיע לעולם הבא? אומר יותר מזה, הרי בתפיסת העולם הדטרמיניסטית, עונש, וגם עונש שהקדוש ברוך הוא מטיל, ובעצם המטרה שלו זה לתקן את האדם, נכון? לא לחנך את האדם, כי אין דבר כזה, אלא לתקן, לשנות איזה, את המבנה המוחי שלו כדי שלא יחטא. אז אני שואל אתכם, מה הטעם להעניש בעולם הבא? הרי אני כבר, המוח שלי לא קיים והגוף שלי לא קיים. את מה אתה רוצה לתקן עם העונש הזה? אני הייתי אומר אפילו יותר מזה, ואגב זו צברה שקיימת בכל מקרה, אני הייתי אומר יותר מזה שבעצם ההיגיון אומר לאיים בעונש בלי לממש אותו. כי האיום בעונש יכול להרתיע את הבן אדם ולתקן לו את הראש ולגרום לו שהוא לא יחטא. אבל למה לממש את זה אחרי זה? נגיד שאני איכשהו יש בכל זאת נשמה, ואני מגיע לעולם הבא, אוקיי? למה להעניש אותי? מי ירוויח מזה? הרי אף אחד לא רואה שאני נענש, כי אלה שחיים בעולם הזה לא רואים את מה שקורה לי בעולם הבא, נכון? אז הם לא יירתעו מהעניין. אני עצמי, אני כבר נמצא שם, גמרנו, עבוד לי, מה שעשיתי, עשיתי, מה שלא עשיתי, לא עשיתי. אז מה הטעם בכלל לממש את העונש הזה? יש טעם לאיים, אבל לא לממש. אגב, הטענה הזאת נכונה גם בלי קשר לדטרמיניזם, באמת קשה להבין מה הטעם להעניש בעולם הבא. מה מרוויחים מזה? יש טעם להגיד לי בעולם הזה, שאני צפוי לשכר וצפוי לעונש בעולם הבא, כי זה יגרום לי לפעול נכון או לא לפעול לא נכון. אבל לממש את האיומים האלה, זה לא נותן כלום. בשביל מה? למה סתם להרע לבן אדם, כשאתה לא מרוויח מזה שום דבר? זו סתם שאלה גדולה על השכר ועונש. אבל לפי בתפיסת העולם הדטרמיניסטית, אין לזה בכלל משמעות, כי כל מטרת העונש היא רק לתקן. והרי תיקון לא רלוונטי כבר אחרי שנפטרתי, ואחרי שאף אחד לא יודע בכלל מה שקורה לי בעולם הבא, אז מה הטעם בכל הסיפור הזה? עכשיו, כמו שאמרתי קודם, העניין הזה של הבחירה כבר מופיע בתורה עצמה, כמו שהרמב״ם מציין, תראו פה, אני אי אפשר לגמרי להתעלם מזה, פרשה מאוד מאוד חזקה, כן, כי תשמע בכל השם אלוקיך לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל השם אלוקיך בכל דבר כל נפשך, כי המצווה הזאת שלך נוכים מצבך, לא נפלט ולא רחוקה, לא בשמיים וכולי. ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. אשר הנוכים מצבך היום לאהבה את השם אלוקיך, הלכת בדרכה לשמור מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו וכולי. ואם יפנה לבבך ולא תשמע ונידחת והשתחווית, הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, את החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך, לאהבה את השם אלוקיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו, כי הוא חייך ולחמך לשבת על האדמה וכו'. זאת אומרת, אז התורה מנסה לשכנע אותי לבחור בטוב. עכשיו, כל הסיפור הזה בתמונת העולם הדטרמיניסטית הוא הזוי. כי מה הדטרמיניסטי יגיד? שהקדוש ברוך הוא בעצם מנסה לתמרן לי את המוח כדי שאני אעשה את הדבר הנכון. זה בעצם מה שהוא יסביר, כי הרי בסופו של דבר אני לא באמת בוחר, אין מה לשכנע אותי. מה שאפשר זה לתמרן אותי, אוקיי? עכשיו אני שואל, אם הקדוש ברוך הוא מתמרן אותי לעשות את הטוב, בשביל מה כל הסיפור הזה? שפשוט יארגן לי את המוח בעצמו, לא דרך פסוקים בתורה, שיברא אותי באופן כזה שאני לא אחטא, אלא רק אעשה טוב. אז מה תגיד? כמו רב צדוק, שהוא גם עושה, הוא רוצה את החטאים וגם עושה אותם, דרכי, הקדוש ברוך הוא. אז בשביל מה הוא כתב לי את הפסוקים האלה שלו ובחרת בחיים, אם הוא רוצה שאני אעשה את החטאים? כל הסיפור הזה הוא עזוי לגמרי, וכאן אני מדבר כבר על התורה שבכתב. לא על אחרון כזה או ראשון אחר, או חסיד, או, או כתב יד כזה, כתב אגותי כזה או אחר. מה הפסוקים, פרשה שלמה בתורה, איך אפשר להבין אותה בתמונת העולם הזאת? זה, 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 זה לחלוטין עזוי. יותר מזה, הקדוש ברוך הוא הרי לא מצליח. הוא מנסה לתמרן אותנו לעשות את הטוב, ועובדה שאנשים כן חוטאים. איזה לא יוצלח. הרי הכל בידיו, הוא יכול לתכנת לי את המוח, הוא יכול לברוא אותי כמו שהוא רוצה, נכון? בשביל מה הוא צריך לעשות את זה לשכנע אותי בתורה, לעשות את הטוב, שכל הסיפור הזה בעצם אין לי בכלל בחירה בעניין הזה, אין לי שיקול דעת בעניין הזה. כל מה שהוא עושה זה מתמרן אותי. נו, לתמרן אותי הרבה יותר קל, שיברא לי את המוח באופן, יחוות לי את המוח באופן אחר, כך שבסופו של דבר אני אעשה רק את מה שצריך לעשות. אפילו את זה הוא לא מסוגל לעשות, זה באמת בעיה גדולה ביכולות ובאינטליגנציה. זה, כל הסיפור כל כך מודע, זה אומר, כן, גזירת הכתוב, הקדוש ברוך הוא החליט דווקא כך. בסדר, הכל יכול להיות, תמיד יכול להתחבא מאחורי גזירת הכתוב, כל הסיפור הזה הוא עזוי. הוא עזוי לגמרי. אני כבר לא מדבר על השאלה, איך, שאלו קודם, בשביל מה כל הסיפור, בשביל מה נבראנו? זאת באמת שאלה טובה. כי בסופו של דבר, אני גם לא יודע להסביר למה נבראנו. אבל אני כן יכול להצביע על זה, שהיכולת שלנו לבחור, היא כנראה הסיבה לכך שנבראנו. מה עושים עם זה ולמה זה מועיל וזה, אני לא יודע. אבל די ברור שבשבילה נבראנו, כיוון שאם הקדוש ברוך הוא היה רוצה רובוטים אוטומטיים שיעשו את מה שהוא צריך, אז הוא היה עושה רובוטים אוטומטיים שיעשו את מה שצריך, או שבכלל לא היה עושה שום דבר. אז בסופו של דבר אנחנו, מי שדיברתי על, אני לא זוכר אם דיברתי על זה בסדרה הזאת, על השלמות וההשתלמות, מה שהרב קוק מדבר על העבודת צורך גבוה, שהוא אומר שמה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, כי אנחנו יכולים להשתלם, כן, להפוך להיות שלמים יותר, מה שהקדוש ברוך הוא לא יכול, כי הוא כבר מושלם, אז הוא לא יכול להיות שלם יותר. זאת אומרת, צריך להיות משהו שאנחנו יכולים לעשות והוא לא. עכשיו, זה לא קיים אם אין לנו בחירה. עוד פעם, בלי להתחייב ובלי לדעת מה אנחנו משיגים עם הבחירה בטוב או הבחירה ברע, אני לא יודע. אבל די ברור שהכוח הזה לבחור הוא התמצית של העניין, הוא הסיבה שבגללה אנחנו כאן. ברגע שזה לא קיים, כל העולם הזה הוא פסדה, לא רק התורה, לא רק ההלכה, לא רק התחושות האנושיות, כל הסיפור הזה הוא פשוט עזוי. מי צריך אותו? אני אומר עוד פעם, כל זה לא טענות, זה לא טענות נגד הדטרמיניסטים. זה רק אומר שאם אתה דטרמיניסט, מאוד לא סביר להישאר יהודי מחויב, אוקיי? כן, התורה מגנה את העבריינים, מטילה עונשים, מנסה לגרום לנו לא לחטוא. מה הבעיה? תשנה את החיוות במוח ואנחנו לא נחטוא. לא נחטא. זה הכל. מה הסיפור? מה, בכלל, מה הקדוש ברוך הוא נוזף בקין שהרג את הבל? הקדוש ברוך הוא עשה את זה. דרך המוח של קין, פשוט הוא הרג את הבל. זה הכל. אז מה... אז מה הוא, כל הנזיפות האלה זה בעצם ניסיון לגרום לקין לא לעבור עבירות, אז הנה נכשלת, הוא הרג את הבל. אז מה, מה הטעם לנקוט בדרך שלא עובדת? לנקוט בדרכים שבטוח עובדות, תעשה לו חיוות אחר של המוח וזה הכל. ואז הוא יעשה בדיוק את מה שצריך. קדוש ברוך הוא לא מצליח אפילו ליצור את התיאטרון בובות הזה, שבו הוא יכול לשחק בנו כמריונטות ולהוציא לפועל את כל מה שהוא רוצה. כל הסיפור הזה הוא ממש עזוי. ומעל הכל, מעל הכל, אני שואל את עצמי, האם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יכול להימצא בתמונת עולם כזאת? הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא גם עצם לא חומרי. זה שאלו אותו אגב, את צומפולינסקי, בקורס הזה שהייתי, אז היו שם שני הילדים שלו, יש לו שני תאומים. זה היה קורס לתלמידי מחקר באוניברסיטה העברית, ובאו מכל מיני מחלקות, ואחד מהילדים שלו שאל אותו, אז איך הקדוש ברוך הוא קיים בעולם שבו, בעולם שבו אין, יש רק מטריה, רק חומר? זה ברור, הוא אומר לו ככה, בלי לענות. באמת, שאלה נהדרת, לא חשבתי עליה אפילו, שאלה נהדרת, זאת אומרת, אם אתה לא מקבל את אפשרות קיומם של, של, של עצמים חומרי, עצמים רוחניים, אז למה את קיומו של הקדוש ברוך הוא אתה כן מקבל? אבל אני כבר לא מדבר על ההלכה ועל פסוקי התורה, אבל על הקדוש ברוך הוא עצמו. אם אתה חושב שכל מה שיש זה רק חומר, אז למה אתה מניח שהקדוש ברוך הוא כן קיים? הרי אתה כאדם מאמין ודטרמיניסט מטריאליסט, מאמין בקדוש ברוך הוא, עזוב מה הוא רוצה ממני ולמה הוא עשה את זה, אבל איך בו עצמו אתה מאמין? איך יכול להיות התגלות של הקדוש ברוך הוא בהר סיני שנותן לנו תורה, הרי זאת אינטראקציה של חומר עם רוח. הקדוש ברוך הוא נתן שם תורה, שהוא יצור רוחני, ושינה בזה את המוח שלנו שהוא דבר גשמי, וכתוצאה מזה גרם לאירועים שקורים בעולם, שלא לדבר על בריאת העולם כמובן, שהקדוש ברוך הוא כישות רוחנית בראה דבר חומרי, הנה אינטראקציה בין חומר לרוח, מה שהבעיה פסיכופיזית, כן, מה שהמטריאליסט מכחיש את אפשרותו. כל הסיפור הזה הוא בעצם לא יכול להיות קיים בתמונת העולם המטריאליסטית דטרמיניסטית. בכל אופן, כמו שאני, אם אני מסכם את הנקודה הזאת, אז אולי, כן, אולי, כן, אני אסכם את הנקודה הזאת, אז אני אומר שיש לי בעיות עם תפיסת העולם הדטרמיניסטית של האתאיסטים. הם לא מסכים איתם שהמדע מחייב את זה, לא מסכים איתם שהפילוסופיה והאינטואיציה מובילות לזה, להפך. אני חושב שזאת עמדה תמוהה. אבל מה שניסיתי להראות היום, זה שכאשר לא מדובר באתאיסט, אלא ביהודי מאמין, הבעיה מחמירה כפל כפליים. בגלל ששם כבר זה ממש לא קומפטיבילי. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות מחויב לכל המערכת הזאת, לאמונה באלוקים, לתורה, עם כל הפרשה הזו של ובחרת בחיים. כמובן שלא להלכה ולא לאמונות בדברים רוחניים, בהישארות הנפש וכולי, ויחד עם זה להיות מטריאליסט ודטרמיניסט. אני נשגב מבינתי איך ציטוט של רב צדוק יכול לפתור, ציטוט מקטע סתירתי ברב צדוק, יכול לפתור את כל הבעיות העמוקות האלה. אולי אני רוצה לסיים בשני דיבורים של בעלי התוספות בעניין הזה, שזה מאוד מעניין. תראו, תוספות ביבמות, אומר כך, יבמות דף נון, הגמרא דנה שם בשאלה אם תפילה יכולה להוסיף לאדם שנות חיים או לא, ואז הגמרא אומרת, כן, זכה משלימים לו, לא זכה פוחתים לו, דיבר רבי עקיבא, וחכמים אומרים זכה מוסיפים לו, לא זכה פוחתים לו, אמרו לו לרבי עקיבא, כן, השאלה אם משלימים לו או מוסיפים לו? משלימים או מוסיפים, זה הוויכוח. אמרו לו לרבי עקיבא, הרי הוא אומר, והוספתי על ימיך 15 שנה, כן, לחזקיהו שם עם אלישע, כן, אז הוא מוסיף על חייו 15 שנה, אמר להם, מי שלא הוסיפו לו, אז הוא אומר, רבי עקיבא עונה, לא, זה השלימו לו, זה לא הוסיפו לו. היה לו 15 שנה האלה כבר מתוכננות מראש. הקדוש ברוך הוא רצה להוריד לו את השנים האלה, ובעקבות תפילתו הוא החזיר לו אותם, אבל לא מוסיפים, אי אפשר להוסיף באמצעות תפילה. למה? תדע, שהרי נביא עומד ומתנבא, הנה בן נולד לבית דוד, יושיהו שמו, ועדיין לא נולד מנשה. הרי הנביא הזה התנבא את זה עוד לפני שנולד מנשה, אביו של יושיהו. אז זאת אומרת שאנחנו יודעים מראש שלחזקיהו יתווספו 15 שנה, ייוולד לו בן מנשה, ולמנשה ייוולד יושיהו. נכון? ככה, זאת הטענה של הגמרא. לכן ברור שה-15 שנה האלה שהוסיפו לו בעצם היו מתוכננות מראש. ולכן בעצם הנביא יכול היה לנבא את זה מראש. אלא מה? בגלל החטא חשבו להוריד לו את זה, כן, על פריה ורבייה שמה, ואז החליטו להוסיף לו את זה בכל זאת. שואל התוספות את השאלה המתבקשת. תדע שהרי נביא עומד, כן, ואומר מראש, שיהיה בן יולד. ואם תאמר, ולא אם לא יתפלל חזקיהו על עצמו היה מת, והייתה נבואה בטלה? אתה אומר לי שהנבואה הייתה מראש הזה שיוולד מנשה ואחרי זה יושיהו? אבל הרי אם חזקיהו לא היה עושה תשובה, אם היה עומד בחטא, לא היה מתפלל, אז הוא כן היה מת ולא היה נולד מנשה וגם לא יושיהו. אז איפה הנבואה של הנביא עומדת? אומר התוספות, התוספות החביב על ישעיהו ליבוביץ', אלא על כורכך אין הנביא מתנבא אלא מה שראוי להיות אם לא היה חוטא. בסדר? תוספות אומר, הנביא מתנבא לא מה שיקרה, אלא מה שצפוי לקרות, אבל אם אתה תבחר אחרת, אז זה לא יקרה. בדיוק מה שאמרתי בשם השלה, בדיון שלנו על ידיעה ובחירה, בעצם זה כתוב בתוספות. תוספות כותב שהקדוש ברוך הוא והנביא לא יודעים מראש מה האדם יעשה. יש לאדם בחירה חופשית. זה מקור אחד. רגע. מקור מעניין שני, זה תוספות במסכת שבת. שחק פה בין המסכים, כי אני לא יודע לה. אוקיי, אז במסכת שבת כתוב ככה. מה עושים כשבאים לבקר חולה? כן? אז רבי יהודה אומר, המקום ירחם עליך ועל חולי ישראל. זה כאן. ככה צריך להתפלל על החולה. רבי יוסי אומר, המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל. שואל התוספות, רבי יהודה אומר, המקום ירחם עליך. כן? קשה לרבינו תם. מה מועלת תפילה לרבי מאיר ורבי יהודה? דכאמר בפרק כמה דראש השנה, הכל נידונים בראש השנה, וגזר דין שלהם נחתם ביום הכיפורים, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, הכל נידונים בראש השנה, וגזר דין של כל אחד ואחד נחתם בזמנו, בפסח על התבועה ואדם ביום הכיפורים. רבי יוסי אומר, אדם נידון בכל יום. תדעו? ואמר אתם, אמר רב יוסף, והגמרא שם ממשיכה בראש השנה, כמן מצלינה נעידנה, הקצירה והמריאה, על מה אנחנו, לפי איזה שיטה אנחנו יכולים להתפלל עכשיו על הקציר שלנו? כרבי יוסי, הוא אומר. זאת אומרת, רואים שמשמע דלרבי מאיר ולרבי יהודה, לא מהני אצלותה. לא מועילה תפילה, כי זה קבוע מראש. אז הוא אומר, ויש לומר דאחה בשבת שבין ראש השנה ובין יום הכיפורים איירה. בסדר? מדובר רק שלא, אי אפשר להתפלל בשבת בין ראש השנה לבין יום הכיפורים. בקיצור, הטענה היא שבאמת לא מועילה תפילה לשיטת רבי מאיר ורבי יהודה, כי זה נקבע מראש. עכשיו אני שואל, לפי התוספות הזה, זה אומר שאם משהו קבוע מראש, אין אפשרות לשנות אותו, נכון? לכן גם לא מועילה תפילה, לא יעזור. עכשיו אני שואל, מה קורה לגבי בחירה של אדם לפי הרבנו תם הזה? אם הקדוש ברוך הוא יודע את זה מראש, לא יעזור לך לבחור אחרת, הרי זה מה שיקרה. על כורחנו, תוספות אומר שאם הבחירה היא כן מסורה בידי, אז הקדוש ברוך הוא לא יודע מראש מה שאני אעשה. בדיוק כמו שראינו בתוספות ביבמות. שאומר שהקדוש ברוך הוא כשהוא מנבא את הנביא, או שהנביא בא ומתנבא, הוא מתנבא על מה שצפוי שיקרה, אלא אם כן אדם יבחר לעשות משהו אחר. עכשיו, זה מביך קצת שצריך להביא תוספותים על זה, אבל אנשים כל כך משוכנעים שהדבר הזה הוא אפיקורסות, להגיד שהקדוש ברוך הוא לא יודע מראש, כי יש לנו בחירה חופשית, שאני חושב שתוספותים יכולים להועיל. כן, נכון, זאת גזרה ולא ידיעה, אבל עדיין, גם הידיעה באותו מובן היא מכתיבה את העניין.
טוב, אז זה כרגע נכנסים לוויכוח המפורסם, אבל יש לך בשורות בספרות בשבת.
בגזרה, במסכת שבת מדובר על גזרה, במסכת יבמות מדובר על ידיעה.
כן, אני דיברתי על שבת.
אוקיי, איננו הרואות שזה לא משנה. טוב, נראה לי שאני עוצר כאן. עוד, יש לנו עוד מפגש אחד על הנושא הזה, ואז אנחנו באמת מסיימים.
רב, בשביל מה יש את סיפורי התורה? בשביל מה יש לנו סיפורים על אברהם? אם הכל דטרמיניסטי, בשביל מה התורה סיפרה לנו על אברהם?
זה דטרמיניסט, שהסיפורים האלה הם חלק, יש להם תפקיד חינוכי, כמו העונש. אם אתה קורא את הסיפורים האלה, זה מעצב לך את המוח באופן כזה, שאתה תפעל נכון.
ומה עם ואת חנן של משה? מה כל הדיבור עם הקדוש ברוך הוא?
הוא אנוס להתחנן ולהתפלל, והקדוש ברוך הוא אחרי זה עושה את מה שבין כל כך הוא קורא. כן,
אין משמעות לשום דבר.
נכון, אמרתי, אפשר להסביר את הכל באיזה גזרות הכתוב, מין פסאדה כזאת, שאין מאחוריה כלום. ואז כאילו הכל מיושב. אבל תבינו שזה גם מה שראינו לאורך כל השיעורים האלה. זה גם במישור הפילוסופי ככה. אני שואל את הבן אדם, תגיד, למה אתה מגנה את הרשע? מה אתה רוצה ממנו? אתה יודע, אתה דטרמיניסט. אני שואל את הדטרמיניסט, למה אתה מגנה, מה אתה רוצה מהיטלר? זה ככה הוא היה בנוי, זה מה שהוא פעל. נכון, אבל גם אני אנוס לגנות אותו. ומי זה, אותה גזירת הכתוב, גם לא בהקשר התורני, גם בהקשר הפילוסופי. זה, זה סתם, אתה פשוט מרוקן הכל מתוכן וממשיך להתנהל כרגיל. אז כן, אפשר, אפשר להגיד שהכל קונספירציה או מניפולציה אחת גדולה, שאין מאחוריה שום דבר. עכשיו השאלה היא, מה יותר סביר? אני אשאיר לכם לחשוב על זה. אוקיי.
אפשר לשאול משהו? שבת שלום. אפשר לשאול משהו?
כן, כן.
רוב השאלות ששאלת היום בעצם על הדטרמיניזם המטריאליסטי, או על הדטרמיניזם שקובע את הכל בצורה ישירה, על הדטרמיניזם הקומפסלטיבי, אז רוב השאלות הן לא קשות.
תרגום לעברית?
הדטרמיניזם שאומר שהכל עובד דרך פעולות נפשיות. אז עם אלה, יש כאן השפעה אמיתית של כל הדברים, שפעולות נפשיות שעל ידי זה אתה תבחר בטוב.
מה פתאום? ומה משפיע על הפעולות הנפשיות?
זה שאני כועס עליך ושאני נותן שכר ועונש, כל הדברים.
ממה בא הכעס?
זה נכון שבשורה האחרונה הכל מגיע מהשם, זה נכון.
או מהשם או מהגוף, לא משנה אם אתה מאמין בזה או מאמין בזה, אבל הכל בא מאיזשהו מקום, אז מה אכפת לי שזה עובר בתיווך, דיברנו על זה בשיעורים קודמים, שזה עובר בתיווך, זה האפיפנומנה, שזה עובר בתיווך של 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 המנטלי. זה רק מתווך, זה לא מעניין. אז למה הוא רלוונטי כל הדיון במישור המנטלי? זה בסך הכל תוצר לוואי של התהליכים הפיזיים או של התהליכים של הקדוש ברוך הוא?
השאלה, על איזה שאלה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על שאלה של מטרת בריאת העולם, וזה באמת אני לא יודע התשובה.
לא, זאת שאלה חלשה, כי בכל וכל זה ספקולציה לחשוב מה...
נכון, לכן היא לא מטרידה אותי, אבל שאלות על משפט ועונש, אני יכול לענות שזה השפעה אמיתית, המשפט, ולגבי השאלה, למה אני פותר מישהו שהוא...
לא, אתה לא יכול לענות.
מה? למה לא?
אם אתה אומר שהעונש משפיע, זה דיברתי קודם, והזכרתי את זה גם בשיעור שלי לפני הקודם. זה שאתה אומר שהעונש משפיע זה נכון, אבל אז השאלה היא למה באנוס אתה לא עושה את זה.
אנוס פירושו, אחד שהוא הוא לא מהבני אדם הרגילים, אז אם אלה זה שאני אעניש אותו, אז זה לא ישפיע, לא עליו ולא על אחרים.
זה ישפיע. איך זה ישפיע? תקן לו את המוח וזה ישתנה, מה זאת אומרת? כל בן אדם הוא אנוס.
אני מדבר כרגע על בני אדם, בית משפט אזרחי אני מדבר. למה הוא פותר את האנוסים?
גם אני מדבר עליו.
אז אני אומר, אפשר להסביר למה הוא פותר את האנוסים?
לא, אי אפשר להסביר. איך תסביר?
כי כל ההשפעות של הבית משפט שהוא מעניש, האנשים נורמטיביים.
למה? הוא צריך להעניש בן אדם כדי לתקן את המוח שלו, ואז הוא לא יתנהג לאבא באופן הזה. מה אכפת לי אם אתה נורמטיבי או לא? תתקן לו את המוח. באופן עקרוני גם לא צריך להעניש. שלח אותו למנתח מוח, אם היה לנו את הטכנולוגיה. זה הכל.
אם היה אפשר לדבר, אבל כרגע אין.
לא, למעשה... אבל הטכנולוגיה של בית כלא יש לנו. גם בן אדם לא נורמטיבי, תכניס אותו לכלא, כדי שיתנה לו המוח.
אם זה, השאלה אם זה יעזור.
למה לא?
זה יעזור?
בוא נגיד, לפושעים רגילים זה עוזר, גם שם זה לא עוזר, אז מה? זה עוזר באותה מידה.
זה יכול לעזור לכלל הציבור, לא עליו
של הפושע. חוזרים לדיון שעשיתי עליו שיעורים שלמים, אני דיברתי על זה שבאמת לפי הדטרמיניסטים, האנישה מותנית בהצלחה. ולפי קריטריון ההצלחה נדמה לי שאנחנו נכשלים כישלון חרוץ. האנישה לא עובדת באופן כללי, במקרים מאוד נדירים. ולכן בכלל כל ההצדקה הדטרמיניסטית לאנישה היא מאוד מאוד בעייתית. בתפיסת עולם ליברטנית, האנישה זה סוג של גמול, גם אם זה לא מצליח, מגיע לך. כי חטאת, כי היית לא בסדר. אבל התפיסה שבה האנישה היא תיקון, אז זה באמת צריך לבדוק את זה בפרמטרים של הצלחה. ופרמטרים של הצלחה, זה ממש לא מחזיק מים.
גם לגבי שאר הציבור שמפחד מהבית כלב, זה לא מחזיק מים?
לא.
טוב.
יש מחקרים שמדברים על זה, שעונש מוות למשל לא מפחית את מספר הרוצחים. הטלת עונש מוות. עשו איזה בדיקות בהרבה מקומות.
טוב, תודה.
אוקיי. עוד מישהו?
שבת שלום.
אוקיי, שבת שלום.